שלום, אנחנו פותחים היום במהלך הקיץ הקרוב בסדרה של שיעורים שתעסוק בסוגיות שונות בהלכות אישות. ומה שאני מבקש לפתוח היום ולעסוק זה יסודות הלכות אישות, בעיקר נקרא אולי לכותרת של השיעור היום מבוא להלכות אישות בין ישראל לעמים. והרמב״ם פותח את הלכות אישות שלו בתיאור המצב שקדם למתן תורה ובשינוי שחל בעקבות מתן תורה. ואני פותח וקורא בלשונו של הרמב״ם את ההלכה הראשונה בפרק א', הלכה א', הלכות אישות. קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. אני מבקש כבר בשלב הזה לשים לב לכמה נקודות שהרמב״ם מדגיש בחלק הזה. במצב שקודם מתן תורה, כדי ליצור מצב של אישות, דהיינו איש ואישה שחיים כבעל ואישה, ושמבחינה הלכתית, עד כמה שאפשר לדבר על הלכה, קודם מתן תורה, נקרא לה בשלב זה ההלכה של בני נוח, כן? אז מציאות הנישואין הייתה מתרחשת, על ידי רצון שני הצדדים, הרמב״ם מדגיש, אם רצה הוא והיא, אז מדובר בפירוש על רצון של שני הצדדים, והשלב הבא הוא, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. הדרך להפוך את גברת מסוימת להיות אשתך, אז הדרך היא על ידי זה שאדם שלב ראשון מכניסה לביתו, שלב שני בועלה, ועל ידי זה היא הופכת להיות אשתו. זהו, הכנסה לבית ובעילה היא זאת שהופכת את האישה הזאת להיות אשתך. שתי הנקודות האלה נחוצות לדעת הרמב״ם, כיוון שבעילה סתם, כפי שיתבאר בהמשך, היא יכולה להיות גם בעילה אקראית. כשהוא מכניסה לביתו, האקט של הכנסה לבית, בעצם משמעותו שהיא הופכת להיות חלק מן הבית, שלא מדובר בבעילה אקראית, אלא בבעילה משמעותית, ומכניסה לביתו, ובועלה ותהיה לו לאישה. הרמב״ם מדגיש כאן, שבשלב הזה שקודם מתן תורה, כל הפעולות האלה הן פעולות שקשורות רק לבני הזוג, ו... רק הם שותפים בתהליך הזה, וממילא הרמב״ם אומר, מכניסה לביתו ובעלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. אני הדגשתי כאן כמה נקודות, בעיקר בגלל ההמשך, כפי שנראה מיד. עד כאן המציאות קודם מתן תורה. כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה, בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה. זאת אומרת, שמרגע שהיה מתן תורה, אז התהליך הוא תהליך דו שלבי. יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה. יש כאן שני שלבים, שלב הקניין, ושלב השני הוא שבו היא תהיה לו לאישה, ועל השלב השני, איך הוא מתבצע, הרמב״ם כאן לא מפרט, ועוד נדון בו אנחנו, בעזרת השם, בהמשך. אבל כרגע, לפחות, הרמב״ם מדבר על שלב מקדים, קודם השלב של תהיה לו לאישה, שהוא השלב של הנישואין, יש שלב מוקדם יותר, שהוא שלב של, אנחנו קוראים לו היום, קידושין, או אירוסין, או שלב הקניין, ואת זה הרמב״ם מדגיש, ש... לאחר מתן תורה צריך להיות שלב מקדים לשלב של אותו שלב של נישואין שהיה קודם מתן תורה. חידוש אחד אם כן, בעקבות מתן תורה, הוא הצורך בשלב מקדים בקידושין לפני שלב הנישואין. זה חידוש אחד. חידוש שני, נשים לבתם, יקנה אותה תחילה, אומר הרמב״ם, בפני עדים. התהליך מרגע זה כבר אינו בינו לבין עצמו, אלא חייב להיעשות בנוכחות עדים. והנקודה הזאת היא נקודה ידועה ומפורסמת, שבקידושין אנחנו דורשים עדות לקיום הדבר. דהיינו, אין אנו מסתפקים רק בעדות, שכל כולה רק לברר את הדברים, כדי למנוע מציאות של שקר וכיוצא בזה. בלשון הגמרא, לא עברו סעדה, בדרך כלל בנוהג שבעולם, במקרים רגילים, לא עברו סעדה אלא לשקרה, לא הוצלחו לעדים אלא מפני חשש השקר. כאן בנוגע לקידושים, אפילו אם הוא והיא, שניהם, יודו שהיה, שהוא קידש אותה בינו לבין עצמו, אין הקידושים חלים, אלא אם כן הם נעשים בפני עדים. זאת אומרת, שבעצם לאחר מתן תורה, יש בו שלב מקדים, והשלב המקדים עצמו הזה דורש שהדבר הזה, אותו שלב מקדים של הקידושין, ייעשה בפני עדים. נסביר קצת את שני התהליכים האלה. במילים אחרות, לדעתי, רצוי לומר או צריך לומר שהמציאות של קודם מתן תורה שונה מהותית מהמציאות של אחר מתן תורה, בבחינה זו שקודם מתן תורה האירוע היה אירוע פנימי שבין הבעל לבין האישה, בינו לבין עצמו, וגם משמעות האירוע היא תחילת חיים משותפים בפועל. דהיינו, חיים בבית משותף, מכניסה לביתו, וחיי אישות, ובועלה בינו לבין עצמו. זהו התהליך שיוצר את האישות. א', תהליך שהוא פרטי שבין האיש לבין האישה, ובין, מדובר בתהליך שהייתי קורא לו פלסטי ביסודות, דהיינו, ממשי, מוחשי, שהכנסה בפועל לתוך ביתו, וחיים מוחשי, חיי אישות בפועל של בעילה שהוא בועל אותה בינו לבין עצמו. לעומת זה, לאחר מתן תורה, כיוון שניתנה תורה, אזי קודם כל התהליך הופך להיות תהליך שהוא בפני עדים. הוא יוצא מרשות הבעל והאישה, לא מדובר כבר בתהליך שכל כולו בינו לבינה, אלא מדובר בתהליך שצריך לעשות בפני עדים. דהיינו צריכה להיות לתהליך הזה נוכחות אובייקטיבית. וזאת אפשר להעלות על הדעת, מפני שכאן כבר מדובר על יצירת משפחה, בשפה הלכתית נקרא לה החלת, חלות שם ערווה, שם אשת איש על האישה, וכל דבר שמשנה את הסטטוס האישי, הוא בעצם הופך להיות סוג של דבר שבערווה, שחייב לעשות דווקא בפני שניים, ושני האנשים האלה, הנוכחות של שניהם, היא זו שנותנת גושפנקה למעשה, ונותנת אותו תוקף, את התוקף המשפטי. המושג הזה, הוא בעצם מסביר לנו את מוסד הקידושין. מוסד הקידושין ביסודו הוא גם כן מוסד, שביסודו הוא משפטי. עדיין אין כאן שום זיקה ממשית, בין הבעל לבין האישה. הבעל רק מקדש את האישה, או קונה אותה, באמצעות, תכף נראה את דרכי הקניין של הקידושין, אבל בשלב הזה עוד לא נוצר שום קשר מהותי. אף על פי שאותו התהליך הזה של הקידושין יוצר בסופו של דבר, לאחריו, לאחר תהליך הקידושין, הרי האישה הזאת נחשבת כאשת איש לכל דבר מבחינה זו, שמי שיבוא עליה לאחר שהיא נתקדשה, הרי הוא כמי שבא על אשת איש רגילה, כמו המציאות שלפני מתן תורה, אם אדם הלך ובעל אישה שכבר נבעלה בינו לבין עצמו. במצב של קידושין, זה קורה עוד לפני המפגש והמגע הישיר בין הבעל לבין האישה. בעצם העובדה שיש כאן אותו הליך משפטי של קידושין, שיש בו חלות משפטית של שם אשת איש, ומאותו רגע הרי האישה הזאת היא מעמדה כאשת איש לכל דבר, כמו שהרמב״ם כותב שם בסוף אותה הלכה, וכיוון שנקנית האישה ונעשית מקודשת, אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה, הרי אשת איש. נשים לב היטב שהרמב״ם מדבר על כיוון שנקנית האישה ונעשית מקודשת, דהיינו כיוון שנעשה אותו תהליך קנייני משפטי, אף על פי שחסרים שני יסודות של הנישואין שאנחנו מכירים אותם מהמציאות קודם מתת תורה, אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה, הרי אשת איש. ומתן תורה די באקט המשפטי, לא צריכים את האקט הממשי, אלא די באקט המשפטי, כדי לתת לה מעמד של אשת איש, והבא עליה מאותו רגע, חוץ מבעלה, חייב מיתת בית דין, ואם רצה לגרש, צריכה גט. דהיינו, מעמדה ממש כאשת איש מלאה. זהו אם כן, היסוד הראשון של השינוי שנעשה בין המציאות קודם מתן תורה למציאות שלאחר מתן תורה. על דרכי הקידושין הספציפיות, כיצד מקדשים אישה, את זה נשאיר לפעם הבאה. בינתיים נעבור להלכה הבאה ברמב״ם. שם הרמב״ם עומד על פער נוסף בין המציאות קודם מתן תורה לבין המציאות שלאחריה. וכך אומר הרמב״ם. קודם מתן תורה, היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא, נותן לה שכרה, ובועל אותה על אם הדרך, והולך לו. וזוהי הנקראת קדשה. דהיינו, במציאות שקדמה למתן תורה, יכול אדם היה להיות חיי אישות בשני אופנים. אופן אחד, בתהליך של נישואין, שאותו הגדרנו קודם, על ידי זה שהוא מכניסה לביתו, והוא עלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. ואופציה אחרת, שאם אדם רוצה רק לבעול אישה, בלי מחויבות לאורך זמן, בלי להפוך את המעמדה האישי למעמד של אשת איש, הרי הוא יכול לבעול אותה על אם הדרך. שימו לב היטב, כאן לא הכנסה לביתו, אלא רק בועל אותה על אם הדרך, נותן לה שכרה והולך לו. וזוהי הנקראת קדשה. זה במציאות שקדמה למתן תורה. מי שניתנה התורה, אומר הרמב״ם, נאסרה קדשה. שנאמר, לא תהיה קדשה מבנות ישראל. לפיכך, כל הבועל אישה לשם זנות, בלא קידושין, לוקה מן התורה, מפני שבעל קדשה. עמדתו של הרמב״ם, שאם מתן תורה, הדרך היחידה שעומדת לאדם מישראל לחיות חיי אישות, היא רק הדרך של קידושין ובעקבותיה נישואין. האופציה המזדמנת, החד פעמית, של בועל על אם הדרך, נותן שכרה והולך לו, היא אופציית הקדשה שנאסרה עם מתן תורה, ולכן הדרך היחידה שעומדת לאדם היא רק קידושין ונישואין. וכל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושין לוקה מן התורה. בנקודה הזו יש שחולקים על הרמב״ם, והרייבד במקום אכן חולק עליו. והוא אומר, קודם מתן תורה אדם פוגע אישה בשוק וכולי, אמר אברהם, אין קדישה אלא מזומנת והיא המופקרת לכל אדם. אבל המייחדת עצמה לאיש אחד, אין בה לא מלכות ולא איסור לב, והיא הפילגש הכתובה. אם כן, עמדת הרעבד היא שגם לאחר מתן תורה, אמנם המופקרת לזנות, המייחדת, המזומנת ומופקרת לזנות, נאסרה, והיא הקדשה, אבל אדם יכול לחיות חיי אישות גם בלי לשאת את האישה, על ידי זה שהוא מייחד לעצמו אישה מסוימת, והוא חי איתה בלי קידושין. המייחד את עצמה לאיש אחד, אין בה לא מלכות ולא איסור לב, ולדעתו הפילגש מותרת. כך זוהי דעת הרמב״ם, סליחה, זו דעת הרייבט, שגם לאחר מתן תורה פילגש מותרת. בנקודה זו כאמור, הרמב״ם חולק וסובר שפילגש אסורה. צריך לזכור שהרמב״ם עצמו, בהלכות מלכים, סבור שמלך מותר בפילגש. ולדעתו, פילגש נאסרה רק לאדיוט ולא למלך. ייתכן שבאחד השיעורים הבאים נקדיש דיון בלי נדר גם לסוגיית הפילגש ולהסביר בצורה יותר יסודית מה גדר היתר, מה גדר האיסור. אבל בשלב זה אולי הייתי רק רוצה לעמוד על נקודה אחת שאולי תסביר לנו במידה מסוימת ההבדל בין לשיטת הרמב״ם בין הדיוט לבין מלך. למה מלך מותר בפילגש והדיוט אסור בפילגש? ונאמר את הדברים בצורה הבאה. לכאורה עמדת הרמב״ם היא שמרגע שניתנה תורה, הדרך היחידה בעצם לחיות חיי אישות היא רק בדרך של קדושה. וקדושה זה תהליך הקידושין, שעוד נעמוד על כך שברכתו היא ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, או מקדש ישראל לפי חלק מן הנוסחאות. כך או כך מדובר על אקט שמבטא את קדושת ישראל. זאת אומרת שחיי אישות אינם רק עניין של תאוות בשרים, אלא עיקר משמעותם זה בניין בית בישראל, בניין משפחה ובניינו של עולם. ולכן הדברים האלה מרגע שניתנה תורה, הדרך היחידה היא על ידי בניית בית, קידושין ואחר כך נישואין. וכל דבר שהמוקד שלו הוא באישות כשלעצמה, סליחה, לא באישות, אלא ביחסי האישות, ביחסי המין כשלעצמם, זה נאסר על ידי התורה, לדעת הרמב״ם. אצל מלך המצב קצת שונה, ייתכן שבגלל שמלך היה, ואני רק מציע כרגע הצעה מסוימת, שיכול להיות שהמלך מותר בפילגש, כי המלך היה זקוק פעמים רבות גם למצבים שבהם הוא היה צריך כחלק מן הדיפלומטיה, כחלק מן המערכת ניהול הממלכה, הוא היה חייב גם במה שנקרא נישואים דיפלומטיים כאלה ואחרים, ויתכן שמוסד הפילגש הקל עליו בעניין זה, ויכול להיות שמפני הסיבה הזאת אצל מלך הדבר הזה הותר. על כל פנים, כאמור, יכול להיות שנרצה להקדיש לזה איזה דיון מיוחד בהמשך, אבל כרגע אני רוצה להמשיך את דיוננו ולנסות להסביר גם את המשמעות של מה שאמרנו כרגע בין המציאות של קודם מתן תורה, שצריך לזכור שהמציאות של עם ישראל קודם מתן תורה היא המציאות הנהוגה היום בבני נוח אצל גויים, ואז חשוב כרגע לדון בשאלה מה היחס בין גוי לישראל במציאות הזאת, למשל, שבה נניח בן נוח בא על, כאן יכולים להיות שלושה מצבים שאני רוצה לדון בהם. בן נוח שבא על אשת חברו, זאת אומרת, במצב של זנות בבני נוח בינם לבין עצמם. מצב שני, מצב של זנות של בן נוח כלפי בת ישראל. ומצב שלישי, הוא מצב של זנות בין ישראל כלפי בת נוח. ובואו נדון בדברים האלה. שוב, הרמב״ם ישמש לנו כאן נר לרגלינו ונצעד בעקבותיו. כך אומר הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק ת', ואני קורא כרגע בהלכה ז', אין בן נוח חייב על אשת חברו עד שיבוא עליה כדרכה אחר שנבעלה לבעלה, אבל מאורסה או שנכנסה לחופה ולא נבעלה, אין חייבים עליה, שנאמר, והיא בעולת בעל. אז אם כן, במפגש הראשון שאנחנו מדברים עליו, הוא בן נוח שבא על אשת חברו. אז כאן הרמב״ם מדגיש שאשת חברו לא נהיית אשת חברו, אלא אם אשת חברו נעשתה על ידי זה שהיא באה עליה בעלה כדרכה, אחר שנבעלה לבעלה. דיינו, אשת איש רק אחרי שהיא נבעלה, כמו שאמרנו כבר בתחילת הלכות אישות, אבל מאורסה, אם היא רק נתארסה, או נכנסה לחופה, אפילו נכנסה לחופה, ולא נבעלה, אין חייבים עליה. אצל בני נוח אין מושג של אשת איש, אלא במושג הפלסטיק, ושהדגשנו שהאישה כבר אשתו של האדם, דהיינו נכנסה לביתו ונבעלה בצורה ברורה, רק אז היא נעשית אשתו. ומאותו רגע היא אשת איש, ואז בן נוח שבא עליה חייב מיתה. שנאמר, והיא בעולת בעל, ובלשון הגמרא בסנהדרין ובכתובות, בעולת בעל יש להם, נכנסה לחופה ולא נבעלה, אין להם. אין מושג של משפטי, של מעמד של אשת איש, יש מושג של אשת איש בפועל. ואשת איש בפועל זה רק אם היא נבעלה. כל זה אומר הרמב״ם במה דברים אמורים בבן נוח שבא על בת נוח. אבל המפגש מן הסוג האחר, גוי, הבא על הישראלית, במפגש של בן נוח שבא על ישראלית, בן כדרכה, בן שלא כדרכה חייב. כאן יש נקודה נוספת שהתורה אצל גויים רק ביאה כדרכה נחשבת ביאה. אצל ישראל התורה ריבתה משכבי אישה, בין אם מדובר בביאה כדרכה בין שלא כדרכה נחשבת ביאה, וכמובן גוי שבא לישראלית אז הוא דנים אותו על פי עקרונות ההלכה הישראלית שסבורה שגם ביאה שלא כדרכה נחשבת ביאה, ולכן גוי כזה חייב מיתה אם הוא בא לישראלית בין כדרכה בין שלא כדרכה. ואם הייתה נערה מאורסה, אם אותה בת ישראל הייתה נערה מאורסה, נסכל עליה כדיני ישראל. כיוון שאצל גוי הדין הזה של נערה מאורסה לא קיים, כמו שאמרנו קודם, ממילא אם מתייחסים לנערה מאורסה, מתייחסים אליה רק על פי דיני ישראל, כל מעמדה נקבע על פי דיני ישראל, בסיטואציה הזאת, סבור הרמב״ם, נסכל עליה כדיני ישראל. אז הוא חייב סקילה כמו דיני ישראל, שמי שבא, ישראל שבא, יהודי שבא על נערה מאורסה, חייב סקילה, אף גוי שבא על נערה מאורסה בת ישראל, נסכל עליה כדיני ישראל. בא עליה אחר שנכנסה לחופה ולא נבעלה, גם כאן האישה הזאת אין לה מעמד רשמי אצל גויים, כי אצל גויים רק אם היא נבעלה, המעמד שנכנסה לחופה ולא נבעלה הוא רק מעמד של בת ישראל, שמרגע זה יש לה מעמד דין נשואה, אין לה דין ארוסה, אלא לאחר כניסה לחופה, אף על פי שלא נבעלה, יש לה מעמד של נשואה, ולכן דינו של הגוי שבא עליה כמי שבא על אשת ישראל נשואה, הרי זה בהנק. כך אומר הרמב״ם, כדיני ישראל. אבל אם בעל אשת ישראל אחר שנבעלה, אם גוי בעל אשת ישראל אחר שנבעלה, אז גם בדיני הגויים יש לה מעמד של אשת איש, אז הרי זה כמי שבעל אשת גוי, כיוון שכאן כבר יש לו בדינו, יש לו מערכת דינים שהוא חרג ממנה, אומר הרמב״ם, הרי זה כמי שבעל אשת גוי חברו, ויהרג בסייף. כאן הוא כבר נהרג בסייף, ולא בחנק כישראל שבעל אשת ישראל, זאת אומרת, בעצם אם נסכם, עיקר הדבר שמלמד אותנו כאן הרמב״ם, הוא שגוי שבא על בת ישראל, כל זמן שגם על פי דיניהם אסור לו לבוא עליה, אז עונשו יהיה כמי כדיניהם. אבל אם הוא בא על אשת ישראל, שעל פי דיני הגויים אין לה מעמד של אשת איש, ורק על פי דיני ישראל יש לה מעמד של אשת איש, הרי מעמד של אשת איש של ישראל מחייב גם את הגויים, ועונשו במקרה כזה יהיה כעונש ישראל הבא על אשת ישראל. וכך אם מדובר בנערה מאורסה הוא יסכל, ואם מדובר במי שנכנסה לחופה ולא נבעלה, הוא יחנק כדין ישראל. אם הוא בא עליה לאחר שנבעלה, שאז יש לה מעמד גם אצל גויים, אז שם כבר יהרג בסייף, כדין גוי שבעל אשת חברו. עד כאן נגענו בבן נוח שבא על אשת חברו בת נוח, ובבן נוח שבא על אשת ישראל שהיא או מאורסה או נשואה. ועכשיו אנחנו צריכים לדון במעמדו של בן ישראל שבא על בת נועה. דהיינו, האם כאן ההלכה מכירה גם ביחס לישראל, ביחס לבני נוח, ודאי שהכרה, ההלכה מכירה במעמדה של אישה, אשת בן נוח, שהיא אשת איש. כל השאלה שכרגע אנחנו הולכים לדון, האם ההלכה מכירה בבן, באשת גוי, כאשת איש, לעניין בן ישראל שיבוא עליה, האם הוא בעצם יחשב נואף ויחשב כמי שבעל אשת איש. וכאן אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף נון בית עמוד בית, תנו רבנן, איש פרט לקטן אשר ינאף את אשת איש פרט לאשת קטן, אשת רעהו פרט לאשת אחרים. אז כאן יש מיעוט מפורש בתורה שאדם שבא על אשת אחרים, דהיינו אשת גוי, אינו חייב מיתה. כי כתוב בתורה, איש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת, שדינו בחנק. אבל כאן בגמרא נאמר בפירוש שאם ישראל בא על אשת גוי, אז אינו חייב מיתה. וכאן יש מחלוקת בין הראשונים בטעם הדבר. עמדת התוספות במסכת קידושין בדף כף אלף עמוד בית היא אני אקרא, קודם כל אקרא את התוספות, אחר כך נסביר את דבריו. התוספות שם כותבים אשת, אפילו אשת איש, מסבירים שם, או התוספות, ואף על פי דאין אישות בחוטית, דיינו בגויה, כדי איתה בפרק ד' מיתות, זו אותה סוגיה בסנהדרין שציטטנו לפני כן, מכל מקום, איכה עשה, דכתיב ודבק באשתו, ולא באשת חברו. אם כן, לדעת התוספות, אדם מישראל שבא על אשת איש של גויים, אינו חייב מיתה, אבל התורה אומרת אין אישות אצל גויים לענייני לווים, אבל אשת גוי אסורה לישראל באיסור עשה. זה מה שכתוב בתורה, ודבק באשתו, ולמדו חכמים ולא באשת חברו. אז מצד האיסור עשה, מי שישראל שבא על בת נוח שהיא אשת איש, ביטל או עבר על איסור עשה של ודבק באשתו ולא באשת חברו, ולכן אינו חייב מיתה, כי הוא לא עבר על איסור אשת איש, כי אין אישות אצל גויים. אז זה לדעת התוספות. הרמב"ן מביא את שיטת היראים וחולק עליה. נזכיר קודם כל שיטת היראים. אבל בספר יראים כותב הרמב"ן, ראיתי דאף על גב דמעטינו קרא ממיתה, מסורה דאורייתא לא מעטינו. לדעת היראים יש מעמד של אשת איש גם אצל בנות נוח ביחס לישראל, דהיינו ישראל שבא על אשת איש של בני נוח, אז הוא בעצם בא על אשת איש, אלא שהתורה מעטה אותם רק ממיתה. ישראל שבא על אשת בני, על אשתו של בן נוח, אינו חייב מיתה, אבל הוא עבר על האיסור. דאף על גב דמעטינו קרא ממיתה, מסורה דאורייתא לא מעטינו. זאת שיטת היראים. ועל כך אומר הרמב"ן, ואינו נכון כלל. שאם כן, מצינו אישות לנוכרי. והאמרינן בסנהדרין, דלת לו אישות כלל. אפילו למגזר עליו, משום אישות דרבנן. אם כן, עמדת הרמב"ן, שאין שום אישות אצל גויים, ואשת גוי, ביחס לישראל, היא לא נחשבת בכלל אשת איש, ואדם מישראל שבא על אשת גוי, מבחינת האיסורים הפורמליים של תורה, הוא לא עבר על איסור פורמלי, לא איסור ולא מדבריו ממש מה שגם אין דין עשה, ואין כאן שום איסור, ודאי שזה דבר לא רצוי וכולי, יש איסורים דרבנן בעניין זה וכולי, אבל לא מדובר באיסורים דורייתא. בינתיים, אם נסכם את הדברים להיום, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא, בינתיים אם נסכם את הדברים, יוצא לנו כרגע שלוש גישות בנוגע למעמדה של אשת בן נוח ביחס לישראל. עמדת היראים שיש איסור אשת איש, רק אין חיוב מיתה. עמדת התוספות בקידושין שאין איסור אשת איש, אבל יש עשה של ודבק באשתו. בעמדת הרמב"ן שאין לא איסור ולא מעמד של אשת איש ולא איסור עשה, ולכאורה יוצא שכל איסורה של אשת גוי הוא רק איסור דרבנן. נעצור כאן, בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך בנקודה הזאת לפני שנתחיל בעניינים אחרים גם כן. תודה וכל טוב.